סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד. בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב לעם ישראל, בוקר טוב לידידי וראי ששב הביתה, עורך דין יצחק שיינפלד.
בוקר טוב לעורך דין אוזדויצ'ר.
מה שלומך?
יחסית בסדר, אני מתחיל להרגיש בסגר. ראש הממשלה שלנו נוסע ביום ראשון לשליחות מדינית חשובה בוושינגטון.
עזוב אותך, רוצה אבל... לנסוע, רוצה קצת להשתחרר.
רוצה לצאת קצת
כן,
מהסגר.
אני מכיר עוד אחד כזה שחיפש להשתחרר.
טוב שאתה מכיר.
כן.
אבל הוא חוזר לארץ לשבועיים סגר, ואני לא יודע אם אתה שם לב, השבועיים סגר הולכים להיגמר אי שם, אם הם ייגמרו בערב סוכות. ואנחנו כולם צריכים לדאוג ללולה ואתרוג והדסים והערבות,
כן.
והכל אנחנו נעשה בסגר. לא הכי סימפטי, אבל יכול להיות שאין ברירה.
תראה, אני אגיד לך, קודם כל אני רוצה להודות למשטרת ישראל. להודות למשטרת ישראל ששורים לי על הבית. זה כזה כיף, תקשיב, אתה לא היית פה בארץ כמה ימים, אז אני רוצה להתקן אותך. הפכנו לסביון. למה לסביון? בסביון יש בלילה הבטחה. זאת אומרת, עומדים, שומרים לך, הרי הסגר הזה הוא לא סגר, עזוב אותך, זה שטויות במיץ עגבניות, אנשים נכנסו ואנשים יצאו, אבל ערך הדירות עלה, לאור העובדה שיש לך שמירה צמודה, אתה מרגיש קצת כמו בבלפור, כמו שביבי מרגיש, גם שוטרים אומרים לך בוקר טוב, בוקר... זו הרגשה לא רעה, לא רעה, שלא נתרגל,
אני מקווה שאם זה כמו בבלפור, אז רק הצדדים הטובים של בלפור.
אני מדבר על הצדדים
הטובים. אתה לא שומע את הזמבורות.
כן, אני לא שומע את הזמבורות, אבל זה לא סגר. עזוב, זה לא סגר, זה לדעתי איזשהו מראית עין כדי
ש... זה איזה מוצא פוליטי מי שרצה לעשות ולא ידע איך לעשות או...
בדיוק.
מתי לעשות, ואולי כבר מאוחר מדי לעשות.
יפה, הבעיה היא שהעלויות של השוטרים זה גם מיליונים בכל לילה. ואני חושב שמישהו
לפחות כאן... יש מישהו שעובד במשק.
לא, לפחות מישהו מרוויח.
מרוויח,
אומר,
מישהו מרוויח. כן.
אבל אני אגיד לך את האמת, זה לא סגר, זה נורא, נראה שאיבדנו את, איבדנו את זה. זאת אומרת, הרגשה שהמדינה...
הבעיה היא לא שאיבדנו את השליטה, הבעיה, ההרגשה, כן. לפחות בציבור, שאיבדנו כן. את השלטון.
לגמרי.
שאין ממעיק בירושלים.
אנרכיה, אנרכיה.
אם בגין אמר יש שופטים בירושלים, אז שופטים אנחנו כבר כולנו יודעים שאין בירושלים. אבל חשבנו שיש ממשלה בגבעת רם, גם זה לא.
זה לא רק שאין את זה, אני אגיד לך, שאני הייתי בטוח שיהיה סגר. זאת אומרת, אני כבר...
התכוננת נפשית, לא, מורלית.
לא, אני אגיד את האמת. פניתי, היה לי מלא דיונים, ופניתי לבתי משפט, וביקשתי לדחות דיונים בהתליה. זאת אומרת, אם יהיה סגר, אני זה. וכבר ישבתי במשרד בהרגשה שזהו, יש לי סגר, כל הדיונים התקיימו ולא היה סגר, ואני אגיד לך למה לא היה סגר. לא היה סגר מסיבה אחת נורא פשוטה, כי הייתה הרגשה של אנרכיה. הייתה הרגשה שהפעם בבני ברק ובערים אחרות לא יצאו לחוק.
תהיה אנרכיה.
היא תהיה אנרכיה, בדיוק.
אז אם אתה אומר הייתה הרגשה שתהיה אנרכיה, אז מה אתה אומר כעת על כל מדינת ישראל רבתי שהולכת לשבועיים סגר? גם פה יכולה להיות אנרכיה.
כן, אבל תראה, ברגע שזה כולנו ביחד, זה קצת הרגשה אחרת. זאת אומרת, שאם זה בני ברק, ואם זה דווקא אלעד, ואם זה דווקא כפר חסידים, הרגשה היא שדופקים את החרדים. בוא, זה הרגשה. והערבים. אנחנו עם הערבים תמיד ביחד. כל המיעוטים. ברגע שזה ביחד, זה א', קצת אחרת. ב', מנסים לעשות לנו את החגים. בכל אופן אתה בבית. אבל אני אגיד לך, אני לא יודע מה לעשות עם העובדים. אז רגע, להוציא אותם לחלט עכשיו לשבועיים, כאילו? להחזיר אותם? איך, מה הפרוצדורה
יהיה
בכלל?
יהיה כתוב בעיתון, אני מרגיע אותך, יהיה
לא,
כתוב בעיתון.
לא, אבל כתוב בעיתון, נורא.
כן, אבל בוא כן, לפני שאנחנו עוברים כן, לנושאים כן, הפוליטיים,
כן.
אבל בוא נסכם שאם לעשות סגר,
כן.
אז תקופת החגים זו התקופה הכי פחות פוגענית, מכיוון שגם
ככה,
אומר,
כי את בבית,
במדינת ישראל,
ביחד.
אתה יודע כל דבר, הרי כמה שדברים שמעת בחודש האחרון אחרי החגים. יש במדינת ישראל אחרי
נכון,
פסח,
נכון.
ואחרי החגים. אז עכשיו בוא נעשה את הכל...
נעצר, כאילו, הכל נעצר,
אחרי החגים.
נכון.
ראש הממשלה, עם מטוס פרטי, יוצא לוושינגטון.
רק שנייה, שנייה אחת לפני זה. אני רוצה להודות לראשי הערים החרדיות. אני, את האמת, אתה יודע, אני יודע לתת להם בראש.
אחד שומר על גן חיות, אחד מביים סרטים.
כן, זה עזוב, זה אחד מעלה את הארנונה בבני ברק דווקא בתקופה הזאת, דרך אגב, לא היית, אז אני אחדש לך, הייתה ישיבת מועצה, והעלו את מחירי הארנונה בעיר. בסדר, אבל...
לא, לא, עכשיו אתה לא בסדר.
כן.
לפני דקה, שיבחת את השמירה בלילות.
רגע, הנה, הנה, זה מגיע עכשיו. אבל עצם זה שהם הצליחו לקופף את הממשלה, זה שפו. אני רק ראשי ערים, זה ברור לי שזה רק ראשי ערים, וזה רק מוכיח שאם רוצים, מסוגלים. הציבור יכול לקופף גם את ביבי נתניהו, גם את השמאל, גם את המשטרה. על העניין הזה, אני רוצה להגיד להם תודה. הבעיה היא שעכשיו זה חוזר לנו בגדול, עכשיו לשבועיים ועוד שבועיים ועוד שבועיים ועוד שבועיים, ברוך לא נורמלי. טוב, בוא נדבר קצת על ביבי נתניהו.
יום שלישי. משעות הבית הלבן, חתימה היסטורית.
הכל טוב, בוא נדבר איך הוא מגיע. אז קודם כל ביבי נתניהו הודיע שהוא נוסע
עם מטוס פרטי.
ודאי.
וזה לא היה לי יותר כסף, מכיוון שהוא לא רוצה להידבק בקורונה.
אבל גם אני לא רוצה להידבק, וגם אתה לא רוצה להידבק.
הנה, אז אתה...
למה הוא חייב לנסוע?
אז אתה... הוא חייב לנסוע.
למה הוא חייב לנסוע?
אל תיסע. הנה, למשל, לא יודע אם אתה יודע, כשישנת טוב בלילה, אבל בתחילת הלילה, כל שלושת רשתות הטלוויזיה הגדולות במדינת ישראל, 11, 12 ו-13, הודיעו שהם לא מצטרפים הפעם לסקר את החגיגה בוושינגטון, הם יעשו את זה באמצעות הכתבים שלהם שנמצאים בוושינגטון, כבר. לא כן. שולחים כתבים מהארץ, דבר מבורך מאוד.
כדי שלא ידבקו.
לא, כדי שמאחר וראש הממשלה, הם לא יהיו במטוס ראש הממשלה, והם לא יוכלו לרעיין את ראש הממשלה בדרך, אז הם לא נוסעים. ואולי לחסוך כסף. אני חושב שאיזה קרטל כזה, ששלושת הרשתות ביחד
שחשבו
מחליטות...
שחשבו אותו דבר.
חשבו במקרה כן. אותו דבר, ותיאמו כן. ביניהם, זה גם כן איזה סוג של קנאה. זה איזה פרץ של קנאה כזו,
טוב, אבל מצד שני הוא לוקח רק את ערוץ 20 איתו.
הוא לא, גם את ערוץ 20 הוא לא לוקח, ערוץ 20 נוסע.
הוא לא במטוס?
גם רדיו כל חי נוסע, לא במטוס. במטוס שלו נוסעים הוא ואשתו, אשתו והוא ושניהם ביחד.
זה כיף.
כדי שלא ידבקו.
וכל ה-300 מושבים יורקים.
לא, זה מטוס פרטי קטן, שכבר שימש את ראש הממשלה, ראש הממשלה כבר נסע איתו כמה פעמים.
ומי קנה את של מי שייך במטוס?
לא, מטוס פרטי שסוחרים.
לא של איזה חבר שבמקרה הביא לו סיגרים.
לא, מטוס פרטי שסוחרים גם אתה, אם אתה רוצה, אתה יכול לזכור את המטוס, זה רק עולה כסף.
אוקיי.
אתה תצטרך לשלם את זה, לא הקופה הציבורית.
אוקיי.
והשאר עיסו, אני ראיתי במקרה בלוח הטיסות של אל על, בחמש טיסות של אל על לוושינגטון. זאת אומרת שמגיע לשם צוות לא קטן, נוסעים שם כמה מאות אנשים, כדי לארגן ולחגוג את הפגישה הזאת.
הייתי שמח להיות שם.
וביניהם גם כן העיתונאים, אבל ערוצי הטלוויזיה ויתרו. ולא, עושים להם איזשהו חלק שנשארים שם, וחלק שכבר נסעו להכין, לא יודע. אבל מי שנוסע במשלחת, הם נוסעים ישר למקום מבודד. בקפסולות. הם נוסעים ישר למקום מבודד. מי המקום המבודד? הם ישר באים למדשאות הבית הלבן. מי מדשאות הבית הלבן? הם באים עם סנדוויצ'ים, מזוודות, וחוזרים ארצה. אל תשכח שיש גם ימים נוראים עלינו.
איזה טיסה קשה.
בקיצור, הם נוסעים לארצות הברית, הם אפילו לא יכולים ללכת לשופינג. תראה, הם עושים את זה למען המולדת. אבל ראש הממשלה יהיה לו את כמה רגעי תהילה, ובעיקר למי שיהיה שם כמה רגעי תהילה, זה לדונלד טראמפ. ואני לא אפתיע אותך אם אני אומר לך, שדונלד טראמפ, הוגש כמועמד לפרס
ודאי,
נובל לשלום.
זה מגיע לו?
בזכות, ויכול להיות שלהבדיל מאובמה.
אם לאובמה הגיע לשלום.
שקיבל פרס נובל לשלום.
על כלום,
ואין
על כלום.
ואין שלום.
הוא לפחות הביא את זה.
הוא לא קיבל עדיין פרס נובל לשלום, כן, והביא כן, שלום. כן. ואם זה, בוא נאמר עוד מילה למאזינים,
כן,
לך, שאם
כן.
זה יביא עוד מדינות, אז באמת מגיע לו פרס נובל לשלום.
קודם כל מגיע לו גם עם לא עוד מדינות. אני חושב שזה מבחינתנו, שהעביר את השגרירות לירושלים, ועשה את כל המהלכים האלה פרו, מבחינתי הכרת הטוב, הלוואי ויזכה. מגיע לו, כי לדעתי זה גם הקדנציה האחרונה שלו לצערי.
לא, אני לא בטוח. הייתה לו התפרצות בשבוע שעבר, כנגד ראשי הצבא. הוא הרי נקרא נשיא שמחרחר מלחמות ומעשים את הצבא, והוא תקף את ראשי זרועות הביטחון האמריקאיות. שהן רק רוצות לספק נשק, והם רוצים, יוצרים סכסוכים, והוא נשיא שבקדנציה שלו, הוא כבר מסכם
לא
קדנציה,
מלחמה.
לא הייתה מלחמה.
הוא שיחק אותה.
אז מדבר, 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 אבל לא הייתה
אבל
מלחמה, הוא
לדבר,
לא תקף.
לא נהרג שום כן, חייל
לא
בקרב.
לא נהרג חייל אמריקאי בקרב, אז הוא לא תקף באפגניסטן, ולא בפקיסטן, ולא בצפון קוריאה. דיבר, 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 דיבר.
ורק מהפחד סידר את העולם.
אבל בסך הכל, היה שקט
העולם.
בקדנציה שלו. אגב, אם אתה זרקת לי להנחתה,
כן.
אז יש התאוששות מפתיעה מאוד בסקרי דעת הקהל. לטראמפו. הבחירות הן בעוד, אתה יודע כמה זמן?
חודשיים, משהו
פחות.
נו, אז איך התאוששות? אתה מאמין שהוא יזכה?
כבר פחות מחודשיים, ויש די התאוששות בסקרי דעת הקהל עכשיו, בגלל השיטה האמריקאית, שלא נרחיב.
כן, עם כל הלקטורטים וכל זה. אבל גם ככה זה נראה על הפנים.
במדינות המשפיעות, יש די מהפך, ונדיר מאוד בארצות הברית שמדיחים נשיא מכהן, זה כבר קרה, אבל זה נדיר מאוד, ואל תשכח
שלהם... נכון?
בוש, בוש. Yeah, just, כן. ואל תשכח גם כן שהוא מחזיק את כל המדיה ביד בתור נשיא מכהן, והמועמד שמולו, מה אני אגיד לך?
טוב,
מה
בוא.
אני אגיד לך? הנשם הלך, מוצאי שבת, גם אשכנזים מתחילים סליחות, איך יהיה סליחות? לפחות לא בסגר.
יהיה לפחות בקפסולה.
לפחות לא בסגר.
לפחות ההתחלה, אתה
איך,
אומר.
אז איך יהיה סליחות? אנחנו נצטרך לבקש סליחות על צורת הסליחות. הנשם הלך, רב שלום יקר לבך.
חוזרים. חזרנו, היום בבוקר אני שומע בחדשות שמר אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר,
רמטכ"ל במילואים גדי אייזנקוט,
כבר מתחיל לדבר פוליטיקה, כבר מדבר פוליטיקה, ואומר שאין מנהיגות כאן לכל מה שקוראים הקורונה. ואני רוצה להגיד למר אייזנקוט היקר, טול קורה מבין עיניך. כל העולם הרי נמצא בברוך עצום. כל העולם. עזוב, מיליונים מתים. מיליונים פה, שום מדינה לא יודעת איך בכלל מתחילים לגעת בקורונה. אבל הכי קל להגיד שאין מנהיגות. הרי אם הייתה, נניח, ישראל הייתה בין המדינות היחידות שיש לה קורונה, אתה צודק. אבל כל העולם מלא בקורונה.
10,000 נדבקים אתמול בצרפת.
יפה. ושם לא הורגים שם את המנהיגים שלהם וחוסר מנהיגות. הבעיה היא שאתה לא יודע ההבדל, אני אתן לי להסביר לאיזנקוט, כי הוא מקשיב לנו כרגע. מר איזנקוט, שאתה מול אויב, אתה יודע מי האויב שלך. אתה יודע מה היתרונות, אתה יודע מה החסרונות. הקורונה זה דבר בלתי נראה, שאף אחד לא יודע אם מסכה זה טוב מסכה זה רע, להיות בחוץ או להיות בפנים, אם אתה נוגע במשהו.
להיות או לא להיות.
יפה.
ואני רוצה לומר לגבי איזנקוט.
זה קצת לא אחראי, אתה מסכים.
ואני רוצה לומר לגבי איזנקוט.
לא גבי, גבי?
כן, איזנקוט.
איזנקוט גבי? כולם גבי אצלנו הרמטכ"לים.
נכון. אני רוצה לומר למר איזנקוט הנכבד.
זה יותר טוב.
אתה לא מבסס מנהיגות לעצמך.
על סיסמאות.
על סיסמאות, ועל ידי זה שאתה יורד על אחרים. הוא בחור עתיר זכויות.
מאוד.
הרמטכ"ל
מצוין.
והרמטכ"ל לא רע בכלל. כן. נתון במחלוקת פרשת אלאור עזריה. הצבא בזמנו היה די רגוע, די מוגבל, אבל מצד שני הוא שינה את סדר האמונים בצבא.
היה לא רע, היה לא רע.
אתה רוצה להיות... תהיה, אל תדבר. אתה רוצה להיכנס לפוליטיקה, יש חלל עצום בפוליטיקה. אם עכשיו הסיפור של אופר שלח ויאיר לפיד, אנחנו באמת רואים שהמנהיגות שלנו מאוד רדודה. המזל של שני המנהיגים שאנחנו אוהבים, בנימין נתניהו ודונלד טראמפ, שמולם אין שום מתמודד רציני.
נכון.
ג'ו ביידן הוא משקל
הוא מצחיק,
קל
הוא מול עייף, דונלד טראמפ. עייף,
ואדון לפיד, בני גנץ, מול בנימין נתניהו, בסקרי דעת הקהל, ההבדלים ביניהם הם עשרות אחוזים. אז אתה רוצה להיכנס לתוך האדון גדי, אתה רוצה להיכנס לתוך החלל, בבקשה.
גדי.
לא, זה... על חשבון מישהו אחר, לא תעלה לגדולה על ידי שתוריד
שאתה
אחרים.
שאתה משמיץ אחר?
כנס, דבר, קח לך... את חולדאי, אל תיקח את חולדאי, קח את אופר שלך, אל תיקח את אופר שלך, תעשו עוד הפעם החזית להצלת המולדת, הרי... כדי להפיל את נתניהו יש אפשרות אחת, להתחבר עם הערבים משמאל, עם בנט מימין, עם אוהבי הטבע, אוהבי הזואולוגיה, עם הכל צריך להתחבר. או לשמש אלטרנטיבה אמיתית ולנגוס קולות גם במחנה הימין.
כמו שעושה בנט.
זה מה שבנט מנסה. זה הרבה יותר קשה.
תראה, אני אגיד לך, אני כועס קצת על בנט, אני אגיד לך את האמת, בנט גם מטה את הציבור. זה נהיה לנו כזה, כל מילה שאומר פוליטיקאי, אתה צריך לבדוק. בנט אמר השבוע, אתה לא היית, אז אני אתקן אותך, שאנחנו המדינה עם הכי הרבה תחלואה. איך הוא עשה את זה? לקח מיליון חולים.
פר מיליון חולים.
פר מיליון חולים, ואנחנו נמצאים ב-108 או 120 לממוצע ליום. אנחנו בין הגבוהים בעולם. תחלואה, איך הוא דיבר בפתוס? אנחנו התחלואה הכי קשה בעולם. איי-מיי, איציק. למה זה לא נכון? הרי לכאורה מספר זה מספר. התשובה היא נורא פשוטה. אנחנו הראשונים בעולם מבחינת בדיקות לכל מיליון אנשים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים
פי... אנחנו בודקים יותר.
פי 34 לדוגמה ממקסיקו. עכשיו, מקסיקו יש 100 חולים, וגם לנו יש 108 חולים.
אבל אצלנו על...
אבל אנחנו בודקים פי 34. את זה לא אומרים לנו. אבל...
בסדר.
ביבי נתניהו אשם, וגדי איזנקוט, ביבי נתניהו אשם. חבר'ה, תירגעו.
תראה, נפתלי בנט...
לא ראיתי אותו בתור שר ביטחון, הביא לנו יותר מדי.
בסקרי דעת הקהל של סוף השבוע, הוא מבצר לעצמו... מבצר את עצמו כמועמד מספר 2 בהתאמה לתפקיד ראש הממשלה, וזה דבר לא קטן. ואני אומר לך למה. נפתלי בנט הוא...
הוא לא עושה טעויות.
לא, לא שהוא לא עושה טעויות, הוא עושה הרבה טעויות.
כרגע הוא לא עושה טעויות.
אבל הוא מתמקד במטרה.
כן.
הוא מתמקד במטרה והוא חלקלק. נפתלי בנט הוא הראשון שיוכל להפיל את נתניהו, מכיוון שהוא מביא קולות מהימין. וכדי להפיל את
נתניהו... מהגוש אתה מתכוון.
מהגוש, מהימין.
בהחלט, כן, כן, כן.
וכדי להפיל את נתניהו, הוא יעשה חיבורים מאוד מאוד מפתיעים. אל תשכח את ברית האחים שלו עם יאיר לפיד. ברית האחים ששלחה את החרדים לאופוזיציה.
נכון,
אבל הוא יכול היום, כדי להפיל את נתניהו ולהשתמש בסיסמה, רק לא נתניהו, לכל מיני שיתופי
פעולה
שהשערות שלנו יסמרו. הציבור החרדי עומד היום באמת, וזהו באמת אולי הנושא שאנחנו באמת צריכים להגיד. הציבור החרדי היום הוא מביא שלטון במדינת ישראל.
נכון.
גם בקדנציה הנוכחית, אם הציבור החרדי מאיזשהו סיבה יחליט לשתף פעולה עם
הצד השני, מרכז
השמאל, אפשר להקים ממשלה גם בלי המשותפת. אפשר להרכיב ממשלה גם בלי המשותפת.
אנחנו עוד הפעם מחוזרים.
אבל המדרון החלקלק הזה הוא יכול להיות מאוד מאוד חלקלק. למה אם יצטרכו אותך, יצטרכו אותך, ואם יוכלו להסתדל בלעדיך, אם בנט יוכל להסתדר בלעדיך, יסתדרו בלעדיך. אז אנחנו נמצאים פה, וזאת הייתה הסיבה שדחפו אותנו לידיים של בנימין נתניהו.
זה גם הסיבה שלא היה סגר.
פסלנו את יאיר לפיד באופן אישי. אבל אנחנו לא פוסלים את בנט.
נכון.
ואנחנו לא פוסלים מישהו אחר, את אופר שלח.
שהתחיל להגיע לבני ברק.
אנחנו נמצאים פה היום במדרון מאוד חלקלק, ואנחנו צריכים לדעת את מגבלות הכוח. לפעמים לפוליטיקאים שלנו, שהם משוסים על ידי כל מיני עיתונאים איתם עצמם, ועיתונאים איתם, יש הרבה עיתונאים איתם, גם כן, הם מתחילים לחשוב שאני וכוחי, אני ואפסי עוד. מדרון מאוד חלקלק, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, זה קל וחלק.
זה נכון. תראה, אני קורא עכשיו בידיעות אחרונות שליצמן אומר שגמזו רוצה להפיל את הממשלה. אני קצת מתפלא, אני אומר לך את האמת, גמזו היה יד ימינו במשך שנים. היה איש מקצוע, ושר הכל הוא עושה...
לכן הוא טוען שהוא מכיר אותו.
בסדר, להגיד שהוא רוצה להפיל את הממשלה, חייד, גמזו רוצה...
אמירה שלא צריכה להיאמר, והיא גם לא חכמה.
בית, אנחנו קצת כפויי טובה, כי אני לא מכיר הרבה אנשים שהיו עושים את העבודה של גמזו. תראה,
זאת גם... עבודה כפויה טובה, ממדרגה הראשונה...
אני אגיד לך יותר מזה. הוא דיבר גבוהה גבוהה, גם דיבר כאן על גדולי ישראל, קיבל בראש כמו שצריך לקבל בראש.
וידע להתנצל.
וזה מה שאני רוצה להגיד לך.
וידע להתנצל.
זה מה שאני רוצה להגיד לך. כמה שהוא לא היה חכם, אבל ידע להתנצל. אין לנו מידה כזאת אצל הפוליטיקאים. אתה לא תשמע.
הוא לא פוליטיקאי.
חוץ מביבי נתניהו. שמה הוא מתנצל? על הערג של של הערבי שנהרג שם,
אבו אל אלקיין, אלקיין, יעקוב אל כן, כן.
גם זה, שלא יהיה לאף אחד אבא אמינה שההתנצלות הזאת זה רק בשביל התיקים הפרטיים שלו, זה ברור לי כמה שאני אוהב אותו, הוא לא היה מתנצל בחיים. לא היה מתנצל, זה לא ביבי נתניהו. אין מדיניות במדינת ישראל להתנצל. אין מה לעשות. אף אחד לא מתנצל
אבל במדינה אבל למה הזאת. להתנצל כשלא צריך להתנצל?
אבל שאתה מגיע לשי ניצן, ועוד נדבר עליו, ונדבר על כל הפרשיות המדהימות שהיו לנו, או אז כולם מתנצלים. דרך אגב, אני מקנה בעורך דין שלו. כי העורך דין הרי הגישו תביעה על 17 מיליון שקל נגד המדינה. המדינה הכחישה. אמרה, מה פתאום? אנחנו לא אמרנו שהוא מחבל, כן מחבל, כל הסיפורים. והנה עכשיו, את העדות היחידה...
על זה נאמר, זכה מלאכתו נעשה...
מה זה זכה? כי הרי זה תביעה נזיקית, ומקבלים כאן אחוזים, אתה מבין?
אתה מסתכל מצד העורך דין, ואני מסתכל מצד של המשפחה.
יפה. אז מצד העורך דין, העורך דין הזה כבר יכול לקנות זכה.
זוכרנו לחיים, רב שלוי מקרליבך, מתוך תפילת הימים הנוראים.
טוב, חזרנו, לפני שדבר השי ניצן, יש את הנושא של הסרטון, עיריית בני ברק.
עיריית בני ברק החלה להפיק סרטים.
להפיק סרטים, ואחד הסרטים הוא לגבי הרכבת הקלה, העמידו כאילו פקח שלא נותן לחרדים להיכנס לתוך הרכבת, זה הפרובוקציה בבת ים, וזה באמת כדי להוכיח בעצם שהרכבת הקלה היא אנטי דתית. ולמה? ולמה היא אנטי דתית, ואני חושב שהעירייה צודקת, זה כי העיר שלנו חפורה מתחת לאדמה. בקווית אתה מוצא נפט, אצלנו אתה מוצא רכבת. בסדר, אין בעיה, מתחת...
ועוד כמה דברים, ועכברים.
עכשיו, מתחת לעיר שלנו יש רכבת שעוברת, אני נמצא במתחם בסר, היה לי תמיד ידיעה שבאיזשהו שלב תהיה שם רכבת ויהיה נגישות, והחליטו לדלג על בני ברק. אין תחנות בבני ברק. כל הערים בגוש דן יש תחנות, רק בבני ברק אין. זה אני מזכיר לך שחפרו מתחת בשבת, הרגו אותנו. בסדר, עיריית בני ברק עשתה סרטון בכוונה...
פרובוקטיבי.
מעולה, ואני חושב שהסרטון הזה מוכיח את מה שהיינו צריכים להוכיח. הבעיה שלי היא אחת, למה עיריית בני ברק, כולל רובינשטיין, מתנצל? לא צריך להתנצל. עם כל הכבוד, זה חופש הביטוי. אם ג'נין ג'נין היה סרט על חיילי צהל, זה היה חופש... לבריאות. אם זה היה חופש הביטוי, אם היה... זה חופש הביטוי. למה אתה מתנצל? זה אחד. שתיים, עשית את הסרט על חשבון הארנונה הגבוהה שאני ואתה משלמים, שהשבוע עוד העלית לי. אז מה, מי יחזיר לי את זה? מי יחזיר לי את זה? לכן אני אומר, או אתם עושים משהו, או אתם לא עושים משהו. אבל אם אתם עושים, תעשו את זה עד הסוף. דרך אגב, אם לגבי הסגר, וואי, אתה באת מצונן מחול. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. אם באמת רובינשטיין, ראש העיר רובינשטיין והעירייה, באמת אכפת להם מהתושבים, ולכן הם נלחמו לגבי הסגר, וזה נכון, וזה נכון. אני לא חושב שבתקופה הזאת אנשים צריכים לקבל דוחות חנייה, כאילו הם היו עכברים שברחו מחור. צריך להתחיל קצת לגלות רחמים, טיפה, לא לקבל הודעות בטלפון שיש לך עיקולים על ארנונה. אדוני, יש לך כסף לסרטים, תוריד לנו את הארנונה.
יופי.
זהו.
עד לפה, נושא הסרט, חבל שהתנצלתם, תורידו את הארנונה.
כן. שי ניצן.
אני רק רוצה לומר לך דבר אחד. אני עקבתי אחרי, אחרי הסיפור של הסרט. בהתחלה זה היה נשמע מזעזע. הפרובוקטיביות די ניכרת אחרי שאתה מסתכל
הרעיון,
בפעם...
זה בדיוק הרעיון.
אחרי שאתה מסתכל כן. בפעם השנייה, אתה רואה את הפרובוקציה.
כן.
אני רק שואל שאלה אחת.
כן.
איך זה ייתכן? היו צריכים להנפיק לרכבת עשרות היתרי בנייה בבני ברק. איך ייתכן שעיריית בני ברק שיתפה פעולה?
בלי לדעת שאין לנו תחנה.
בלי לדעת מראש שאין לה תחנה.
שזה עוד מחדל.
מי ייתן פה את הדין על כך שחפרו אותך, עשו אותך, נסו
לא בך, על זה, באמת.
ואף אחד לא ידע איפה התחנה.
זאת אומרת, לאף אחד לא עניין,
איפה התחנה.
זה עוד שאלה. בוא דבר שאני צריך.
אבל המערכת המשפטית במדינת כן. ישראל, עמיתנו המכובד, עמית סגל, חשף כל מיני חומרים. אגב, אני לא יודע למה הוא זכה שכל ההדלפות האלה יגיעו לאוזניו, כפי הנראה, אני אגיד לך למה.
יש לי גם, תגיד לי, אתה קודם.
הדעה שלי, מכיוון שיודעים שהוא יפרסם, הוא לא יפחד, הוא לא עבד נרצע של המערכת.
כי הוא בדיוק כמו קלמן ליבסקינד.
הוא לא עבד של המערכת, אלא הוא עיתונאי חופשי אמיתי, מהאחרונים ששרדו פה בארץ.
בחור גם חכם מאוד, בחור חכם.
מהאחרונים ששרדו פה בארץ, רוב העיתונאים שניזונים מהדלפות, הפכו להיות דוברים ולא עיתונאים. אגב, אחת הבדיחות הייתה, אתמול ראיתי את הרעיונות עם שי ניצן, שי ניצן לשעבר פרקליט המדינה.
הוא לא נראה טוב, תקשיב, הוא לא נראה טוב. לא, גם התשובות שלו לא נכונות.
התשובות שלו לא שייכות לשאלות.
הרי לדוגמה שאלו אותו, איך קישרת את זה שזה לא טוב למערכת? הוא אומר, תקשיב, דיברתי על נושא אחר. תגיד לי על איזה נושא אחר דיברת.
זה לא משנה.
כן.
אבל אתה רואה גם את המראיינים שהם, איך הם רכים איתו, לעומת עמית סגל וכל הכבוד.
תראה, מנדלבליט כאן לא מדבר. חוץ מלאיים על ביבי, שהוא הולך להכניס אותו לנבצרות. שזה כמו מאפיה.
יש לנו מערכת משפט שמורכבת מפרקליטות, מיועץ משפטי לממשלה, שאיבדו את הפרופורציה של הכוח שלהם. יש מושג שנקרא שקרון הכוח. אין ספק שהם נמצאים היום באיזה רגע של שפל, אבל הם מרגישים כל כך חזקים, הם מרגישים כל כך מאוימים, ולכן הם מאיימים, שאנחנו הגענו לשפל חדש. ועכשיו השאלה היא, בוא נגיד מחר, שמנדלבליט מחליט שראש הממשלה צריך לצאת לנבצרות.
וזה הוא כבר בהתייעצויות.
ראש הממשלה אומר לא רוצה. מי אמר שלמנדלבליט יש בכלל כוח?
אני אגיד לך.
מי אמר? מכוח מה מנדלבליט?
שאלת שאלה יפה.
שואב את הכוח שלו מלקונה.
אז אני אענה לך.
שואב את הכוח שלו מלקונה.
אז אני אענה לך. הנה התרגיל, כדי שלא תגיד שאתה מופתע. ברגע שהוא החליט שיש נבצרות, הוא יגיד את זה שזה דעתו. זה דעתו. לא יודע. ודקה אחרי זה, במקרה מישהו כבר הכין, הכינותי מראש עתירה לבית משפט העליון, ויבקשו ממנו מבצרות. תוך שעה יהיה עתירה של 200 עמודים. זה נדיר.
כתובה עתירה.
כתובה גם כתובה עלי ספר וחתומה.
ומה יקרה?
ואז מנדלבליט יגיד לבגץ, אני חושב שהעתירה צודקת. זה מה שיקרה.
ואז אני שואל אותך עוד שאלה, ומה יקרה אם תהיה כזאת עתירה, וראש הממשלה, שלמעשה אין לו ממשלה, אין לו 61 ח"כים, יגיד לבית המשפט, נכנסתם לשדה שלא שייכת אליכם, ואני לא מקבל את העתירה.
יפה.
האם אנחנו צועדים פה לאנרכיה מוחלטת?
אם את הסגר בבני ברק, זה התחלנו, אם אתה זוכר, זה היה כמעט אנרכיה, לדעתי, אני מקווה שלא, אבל
יש...
מי שלימד אותנו זה החבר'ה בבלפור. אין חוקים, אין כלום, הולך...
אבל יש שלוש מערכות שלטון, הרשות כן. המחוקקת, הרשות השופטת, והרשות
המבצעת,
כן. קרי הממשלה. מה יקרה אם אחת מהרשויות האלה, לא תכיר בסמכות המקבילה של הרשות שנמצאת לצידה.
איש את ראו, חיים בלא. זה בדיוק, שם אנחנו עומדים,
אנשים מבינים. מי ייתן את הפקודה?
אני לא יודע, אבל זה הרגשה...
מי ייתן את הפקודה?
שוב פעם אני חוזר, אני לא יודע, אבל ההרגשה היא שאנחנו באמת נמצאים פה במצב...
ולכן
כל כך רגיש, כל כך... תראה, אתה רק אומר, תן לי רק מילה טובה, אם מותר לי. אתה אומר שאין מערכות משפט, אז אני רוצה להגיד לך שהפתיע אותי. היה לי איזשהו צו הגנה, לא משנה איפה ואיך, והמערכות בבתי הדין הרבני אתמול היו בתחזוקה. אנשים לא ידעו את זה, אבל כנראה יש כאלה שכן ידעו, והגישו בקשות כדי שאי אפשר להגיש תשובה וכולי. אני קיבלתי, מחקו לי צו הגנה. מחקו לי צו הגנה באחד בתי הדין, ואתה לא יכול להגיש כלום, כי אין לך מערכת. איזה כיף, כל הגברים או האנשים, זה לא משנה, מרגישים. פניתי לבית הדין הגדול, לרב שונם, בנימין שונם, בתביעה, ואין לו מערכת. הוא אומר לי, תשמע, המערכת שירה קוראים למערכת, המערכת בתחזוק אין. הסברתי לו, דיינים בבית הדין הגדול חזרו אחורה, וכתבו כתבי פסקי דין בכתב יד, בלי מדים. יש מערכות שרוצים, יש. הבעיה היא שיש לך בפרקליטות, שכאלה שחושבים שהשמש זורחת.
ולכן המסקנה היא שאנחנו צועדים לבחירות. ואם אנחנו הולכים לבחירות, כשהמערכת נמצאת על המוקד, כשמערכת המשפט על הנמצאת
אז ביבי הולך לזכות בענק.
אז בהחלט יכול להיות שסוף כן. כל סוף יהיה שינוי במערכת הפוליטית. גם את זה הם יודעים. גם את זה המערכת יודעת, ואל תשכח, לפני שהיה בחירות, איך הם עקבו פסקי דין, עקבו פסקי דין, כי שהם לא רצו שזה הפסקי דין האלה,
שיפריע...
ישמשו לחומר דלקה במערכת הבחירות.
כן.
היות המערכת יודעת גם את זה, שדבר אחד בנימין נתניהו יכול לעשות. להכריז על בחירות תוך 60 יום.
הוא צריך ללכת
על זה. ואם הם מכריזים על בחירות תוך 60 יום, כשהם נמצאים במוקד, כשבחריין מצטרפת לאיחוד האמירויות, שדונלד טראמפ נבחר עוד הפעם לנשיא ארצות הברית, אז יכולים לשבור את האקסיומה שהעם הזה חצוי ואי אפשר להרכיב
ממשלה. תראה, אנחנו רצינו לעשות ועדת... הם רצו לעשות ועדת חקירה לכל מה שקורה, הקלטות וכו'. אם אתה שואל אותי, אם אני היועץ של ביבי, מסיים את הסכם השלום, לוחץ את הידיים, יוצא מהקפסולה עם הסנגוויץ' שדיברת עליה, עושה מסיבת עיתונאים בוושינגטון די-סי, ואומר, אני חוזר לבחירות. יכול להיות מלך, מלך.
ואני אומר לך שאם אני היועץ שלו, חוזר למדינת ישראל, מפוצץ משהו בנושא המערכת המשפטית.
הנה, זה שאני אומר, אין ועדה, אתם לא מסכים לעשות פריטאי.
ואת זה... ואז הולך לבחירות זריזות מאוד, אבל למי יש כוח לבחירות?
למי יש כוח לבחירות? ואיך אתה עושה בחירות?
ואיך עושים בחירות עם קורונה, עם 4,000 מאומתים כל לילה?
אני זוכר בזמנו שדיברנו, לא לפני הרבה חודשים, דיברנו על זה שיש כאן, יהיו 2,000 חולים, יהיה פה סגר, ואני אמרתי לך, יו, איך יהיה? יש 4,000, וניש גיפר לך, ואנשים...
גיפר כבר... לך מאוד.
לא, אני אומר ניש גיפר
למי
לך
למי שחולה זה גיפר לך מאוד.
מי שחולה בבתי החולים
מפוצצים. ולבתי החולים שהגיעו לקו האדום זה גרוע מאוד, ואנחנו מתחילים להגיד סליחות.
מתחיל להגיד סליחות. במוצאי
שיבת, ואני עדיין לא יודע איפה אני מתפלל.
תראה.
בעוד שבוע בראש השנה.
אני
גם לא יודע,
אני רק יודע דבר אחד, שהיום זה היורצייט של אבא שלי, יעקב שרגא פייבל בן מוישה יצחק, היום. והרבי מצ'רנוביל אמר בהספדים שלו שהוא נפטר, תמיד הוא היה מגיע ראשון לעשות, לתקן את הנרות בצ'רנוביל. ולהגיד שתיים מקרא אחד תרגום. אז הרבי אמר שכמו שהוא מגיע בשבת מוקדם, גם לאלול הוא נכנס מוקדם. זאת אומרת, לפני ימים נוראים.
אז זהו, אז היום זה היה יוצאת שלו. אז אנחנו השנה לא נכנסים מוקדם. אז אני מגיש לו את השיר. ואחרינו, שמור וזכור, רב שלוי מקר לי בך, לתוכנית רדיו כל חי, שמור וזכור.
אבא שלי כל כך אהב את השבת, זה השיר הכי נכון.
עם הרב אברהם יוסף, שבת שלום.
איציק שנפד, עורר דין, תודה רבה, וישי נוימן, התותח, שבאמת אין לנו מילים. תודה רבה, שבת שלום, ניפגש לא שבוע הבא, כי שבוע הבא זה התרמות. לא, לא, יש התרמות כנראה. שבוע אחרי זה, שיהיה לכם שבוע נפלא. Shemul Tzivedes Le-Yisi-Yelot
beautiful friends who are the real holy yidden. Every yid is all over there. Some special yidden are so holy and their children need protection. The holy mitnachalim gewalt and the holy, they're sitting with mesirat nefesh. And who dares, who has a chutzpah, who has a chutzpah to minimize their holiness? Who dares telling soldiers not to protect them?
Shemen Kod Ushman